נסביר היום את ההבדל שבין איסור הלוואה בריבית לבין היתר עסקה, וממילא נמשיך מתוך כך למצוות ההלוואה. המצווה של ההלוואה היא לעזור לאדם בשעת דוחקו. יכול להיות אדם שהוא דחוק בפני שהוא עני, ומפעם לפעם אין לו כסף לקנות מוצרי מזון, לפעמים אין לו כסף לקנות חומרי גלם, כי הוא תופר בגדים, כותב ספרי תורה, והוא צריך שזה קלף, וכיוצא בזה. תודה רבה. ויכול להיות שהוא יהיה גם עשיר, שאם ייתנו לו הלוואה לכמה חודשים, הלוואה גדולה, אז הוא יצליח לעבור תקופה מסוימת קשה ולא יקרוס. כלומר, הוא יחסית מבוסס. ולכן אמרו במסכת סוכה שגדולה גמילות חסדים יותר מצדקה, שהצדקה היא רק לעניים, וגמילות חסדים היא גם לעשירים. אם כן, הלוואה היא לעזור לאדם בשעת דוחקו. ואפשר גם לנצל את דוחקו של האדם, לתת לו הלוואה בריבית. ועל ידי כך, הוא מנצל את המצוקה שלו ומרוויח. וזו ההלוואה האסורה, שהיא נחשבת ממש כמו נחש, נושך, נשך. שעל ידי כך, מה שקורה זה שהעני נעשה עוד יותר מסכן, והעשיר מרוויח כביכול. מרוויח מזה שיש אנשים עם מצוקה, מרוויח מהמצוקות שלהם. זה הריבית האסורה. ויש עוד אפשרות, וזה היתר עסקה. זה עשיית עסק. כלומר, נניח יש אדם אחד שיש לו מפעל, אבל הוא מייצר כל הזמן מוצרים, מוכר אותם, יש לו רווחים קבועים, אבל אם יקבל עוד 1,000,000 שקלים, יוכל להגדיל את המפעל, לייצר כמות יותר גדולה, להכניס מכונות חדשות, והיקף הרווחים שלו יגדל בהרבה. ואז הוא מבקש ממישהו אחר, בוא תהיה שותף שלי. אתה תכניס 1,000,000 שקל, אני ינהל את המפעל, ואנחנו נרוויח הרבה, ונחלק את הרווחים. חצי חצי, 60-40, וכיוצא בזה. זה עסק. זה עסק הרגיל. ולפעמים, קשה לאנשים לעשות עסק ממש. זאת אומרת, אדם אומר, תשמע, אני לא יכול עכשיו לתת 1,000,000 שקל, ולהתחיל להיכנס לכל החשבונות, ולדעת מה היו הרווחים, ואיך לחלק. אני רוצה שאנחנו נעשה איזושהי הסכמה כללית. נכון, אנחנו שותפים בעסק, חצי חצי, אבל אם לא נרצה לעשות חשבון, אם אחד מאיתנו לא ירצה לעשות חשבון, אז נקבע שהרווחים יהיו 10% לשנה. זה הרווחים שלנו. וזה נקרא היתר עסקה. זה דומה להלוואה בריבית, אבל אין בזה איסור. ויכול אדם לבוא ולהגיד, יש פה הערמה? לא, אין פה שום הערמה. הכל בסדר גמור. מדוע? מפני שמדובר כאן על עסק. נותנים לאדם מימון כדי שהוא ישקיע בעסק, ומוכנים לחלק איתו את הרווחים. יותר מזה, יכול להיות שהוא ירוויח בזכות המימון הזה, נניח על 1,000,000 שקל שמשקיעים, הוא ירוויח 500,000, מה שבקשים ממנו זה רק 100,000. כלומר, הרווח הוא מצד אחד יכול להיות יחסית נמוך, לא מדובר על אחוזים גבוהים, אבל מצד שני יותר עם ביטחון. אדם שנתן את הכסף אומר, אני לא רוצה להיכנס לחשבונות אחר כך, יכול להיות שאתה תרוויח יותר, יכול להיות שאולי פחות, אז בוא, אם לא ניכנס לחשבונות, זה הרווח שלי. אני השקעתי, יש בהשקעה הזו גם איזה שהם רווחים, אז 10% הראשונים של הרווחים הולכים אליי. אם אחר כך העסקים שלך יהיו לא כראוי ואתה לא תרוויח יותר, אני את שלי קיבלתי. זהו אם כן היתר עסקה. בדרך כלל הבנקים, כל הלוואות שהם נותנים, נותנים בהיתר עסקה. כלומר, הבנקים יהודיים דואגים ליתר עסקה. האמת, אני לא בדקתי לאחרונה עם בנק הפועלים כך, אבל בנק המזרחי, הוא נוהג לעשות את הדברים לפי יתר עסקה, ועל ידי כך בעצם כל הלוואה שהוא נותן היא מוגדרת כעסקה, היא לא מוגדרת כהלוואה. ומכאן מתעוררת שאלה גדולה. אדם שנמצא במינוס בבנק ומשלם על זה ריבית, הוא בסדר או לא בסדר? כי צריך לדעת, כשאדם לוקח הלוואה בריבית, לא רק מי שמקבל את הריבית עובר באיסור תורה, גם מי שנותן לו עובר באיסור תורה, וגם מי שאם כתבו שטר והיו שם שני עדים שחתמו על השטר, גם שני העדים עברו באיסור תורה. כלומר, אסור להיות שותף בהלוואה בריבית, לא לתת ולא לקבל. אז אם אדם לקח הלוואה מהבנק, האם הוא נחשב כקיבל הלוואה בריבית שאסורה? אז אמרנו, הבנק עושה יותר עסקה. אבל כאן צריכים להוסיף הלכה מאוד חשובה, שהרבה מאוד אנשים לא יודעים אותה, או יודעים אותה ועוברים עליה, ועוברים על איסור תורה. ומהי? שאם האדם נמצא במינוס בבנק, בשביל סתם מוצרים שהוא רוצה לצרוך, הוא רוצה לקנות בגדים, רוצה לעשות טיולים, רוצה לקנות מכשירים אלקטרוניים שחביבים עליו, וככה הוא נכנס למינוס בבנק. הוא עובר על איסור ריבית. מדוע? מפני שמתי מותר לקחת הלוואה ביתר עסקה? כשזה הולך לעסקים. אבל אם האדם לוקח את זה לחיים השוטפים שלו, לקנות אוכל ושאר המוצרים, זה לא בשביל עסקים. הוא לא הולך להשקיע את הכסף. הוא סתם לוקח הלוואה, כמו ההלוואה הרגילה. וההלוואה כזו אסור לקחת בריבית. אני חייב לומר, יש אומרים, אם הגדירו את זה כעסקה, זה תהיה עסקה, לא אכפת לנו למה זה משמש. אבל זה דעת מיעוט הפוסקים. נזכיר. בשולחן ערוך הרב, הלכות ריבית, הלכה מבית, כתב, אסור לעשות יותר עסקה בשביל הוצאות שוטפות. רק לצורך עסקי. יש שמתירים, הוא אומר, מה העסקה שלי? אני אוהב לחיות בשפע, ברווח. זה מה שאני אוהב. אז שווה לי לקחת הלוואה, לשלם עליה ריבית, ולחיות ברווח. זה העסקה שלי. יש שמתירים בזה. כך משמע משואל ומשיב, ומר שם. אבל לרוב הפוסקים, אם המטרה של לקיחת ההלוואה היא לצורך של חיים שוטפים, יש בזה איסור, כך כתב פרח שושן, יורדי הכלל וב, הר הכרמל חושי משפט, סימן כפי, חיים ביד, סימן מלף, אמרי יושר, סימן כ"ח, תשובה, צ'י, סימן פ"ח, מרשג, יורדי החלק ד', סימן למד זין, וכך כתבו עוד רבים. וזה דין שהרבה לא יודעים, שלא נדבר על כך שזה גם מאוד לא חכם לחיות במינוס. תחשבו, אדם נניח חי במינוס, כל החיים שלו מינוס של נניח, בדרך כלל, צריך לדעת, הבנק נותן אפשרות להיות במינוס עד המשכורת שאדם מקבל בדרך כלל בחודש. הוא מוכן להעניק ברוב חסדו, להיות אולי במינוס קצת יותר גבוה, עם ריבית גם גבוהה יותר. אז נניח האדם ממוצע, היום הוא מקבל משכורת, נניח, 7,000. ונניח הבנק ברוב חסדו העניק לו עוד קצת אפשרות להגיע ל-15,000. אני חוזר ואומר, בבנק משלמים בערך, במצב הטוב על המינוס, משהו כמו 8% מעבר למדד. וכשזה חורג, כלומר מעבר למה שסוכם איתו, אז לוקחים על זה יותר מ-10%, לפעמים זה מגיע ל-15%. ואם עוד יותר חורג, זה יכול להגיע אפילו ליותר. שלא נדבר, כן, על השוק האפור, שזה בכלל סכנת נפשות שם. אבל בבנק, על זה מדובר. עכשיו תארו לכם, אדם נמצא, האיש הזה שדיברנו בו, שהוא מרוויח 7,000, והוא נניח ממוצע במשך החיים שלו, במינוס של 10,000 שקל. קבוע בבנק.
מינוס 10,000. כמה הוא שילם על זה ריבית? הוא שילם על זה ריבית כל שנה על ה-10,000 האלו, הוא משלם ריבית בערך 1,000 שקל. כלומר, כל שנה הוא מפסיד 1,000 שקל בגלל שהוא חי במינוס של 10,000. אם נעשה חשבון של האדם הזה 50 שנה, 50,000 שקל הוא שילם לבנק ריביות. בכלל בלי קשר, הוא לא הרוויח מזה דבר. הוא פשוט חי באיחור של, של חודש, זה הכל. בגלל שהוא חי באיחור של חודש, כלומר, הוא קנה את מה שיכול היה לקנות עוד חודש, חודש מוקדם יותר. זה הכל, חי באיחור של חודש. על האיחור של חודש הזה, הוא שילם לבנק 50,000 שקל. זה יותר גרוע. אנשים היה לוקח את ה-50,000 האלה כל שנה, הרי את ה-1,000 האלה שילם לבנק. תשלם אותם, אבל תשים אותם בתוכנית חיסכון. אם היה שם אותם בתוכנית חיסכון, 50,000 שקלים האלו היו בתום 50 שנה שווים בערך 250,000 שקל. כי זה היו הרווחים שהיה צובר בתוכניות. כלומר, האדם על זה שהוא חי לא נכון, הפסיד 250,000 שקל. תחשבו, אדם הקים משפחה, יכול היה עם הכסף הזה, שפשוט לחיות נכון, לא במינוס, היה יכול לעזור לכל הנכדים שלו שהתחתנו, לבנים שלו, תחשבו מה שאפשר לעשות עם 250,000 שקל, וזה רק קרה לו מפני שהוא חי באיחור של חודש. כלומר, נסביר את זה יותר טוב, האדם הזה היה לו תאווה, לא יכול היה להתאפק, רצה לקנות את המוצרים עכשיו. תחכה עוד חודש, תצטמצם ותחיה, הרי ממילא הוא חי אותו דבר, אני אגיד יותר גרוע. זה שנמצא במינוס הוא בעצם חי בפחות 1,000 שקל, מה שיש לו. כי כל שעה הוא צריך לשלם עוד 1,000 שקל במינוס, על המינוס, הריביות. פשוט תחיה, תצמצם טיפה כדי לא להיות במינוס, ואז תחיה מה שיש לך. ולא תפסיד כל כך הרבה כסף. כלומר, זה גם לא חכם, כן. עכשיו למדנו שלא רק שזה לא חכם,
זה גם איסור תורה לדעת הרוב הפוסקים. מפני שעל מה הוא נכנס למינוס? היתר עסקה לא יועיל כאן. מפני שהוא לא עושה פה עסק. הוא סתם החליט, הוא ממשיך לקנות קולה בחנות, כשהוא לא צריך לקנות קולה. למה הוא חייב קולה? הוא ממשיך לקנות מוצרים של מותרות, כשהוא לא חייב. ויש המון מותרות. צדעת, אנשים שחיים ב-7,000 שקל לחודש, בוודאי שיכולים לצמצם לפחות. כלומר, יש הרבה מאוד מותרות בחיים. אז אם כן, הוא לוקח את הכסף בשביל קיום שוטף, נמצא שהוא עובר באיסור תורה של לקיחת ריבית. במקרה אחד יהיה מותר. מתי? נניח אדם, יש לו בבנק תוכנית חיסכון. הוא חוסך כל חודש לילדים, שיהיה להם חתונה בעזרת השם, ולפנסיה וכיוצא בזה. אז הוא חוסך כל חודש כך וכך, ויש לו בבנק חסכונות. יש לו גם דירה. עכשיו הוא נכנס למצב קצת קשה, והוא נכנס למינוס. הוא יכול לשלם את המינוס, איך? ישבור תוכנית חיסכון, ויכניס את הכסף לסגור את המינוס. אבל אם הוא שובר תוכנית חיסכון, הוא מפסיד יותר כסף. אז זה כבר נהיה יותר עסקה. זה כבר עסק משתלם. עדיף לו להיות במינוס לבנק, לשלם על המינוס נניח רק 500 שקל, ולא לשבור תוכנית חיסכון ולהפסיד 1,000 שקל. אז זה נהיה יותר עסקה. כלומר, אם הוא נכנס כעת למינוס, כי הוא אומר, יש לי את הכסף, אבל אם אני אשבור את התוכנית, אז אני אצטרך להפסיד, אז מותר לו להיכנס למינוס, כי זה כבר נהיה עסקה. ובתנאי שהוא לא כל הזמן במינוס. כי אם הוא כל הזמן במינוס, כבר זה לא עסקה משתלמת. אתה מהבנק מקבל תמיד פחות ממה שהבנק לוקח ממך על המינוס. זה צריך לדעת. ולכן אם האדם קבוע במינוס של 10,000, ויש לו תוכנית חיסכון של 10,000, הוא מפסיד כסף. אז שישבור את התוכנית, ולא יהיה במינוס. כללו של דבר, נחזור לענייננו, להיות במינוס בבנק, זה גם איסור תורה, לדעת הרבה פוסקים, וזה גם מאוד לא חכם. אפשר להיות במינוס תקופה קצרה, למי שיש לו חסכונות, תקופה קצרה לגשר על כמה חודשים שהוא נזקק לכסף, כדי שהוא לא יצטרך לשבור את תוכניות חיסכון. אבל להיות במינוס כרוני, זהו איסור תורה לדעת הרבה פוסקים. זהו לקח מאוד מאוד חשוב. ומכאן, כאשר אנחנו עוברים לעניין ההלוואה ולהלוואה הטובה, כאן אנחנו באמת צריכים לראות מהם הסדרים, ואולי באמת נענה אולי קודם לעוד שאלה ששאלו. נניח אדם זקוק להלוואה בשביל העסק שלו, אבל העסק שלו, הוא יקבל הלוואה מהבנק בריבית של 10%. ואז הוא פונה לחבר שלו ואומר לו, תן לי, אתה חוסך בבנק כסף, תן לי את הכסף הזה, ואני אתן לך 5%, ושניהם ירוויחו. גם החבר שלו יקבל את מה שהיה מקבל בבנק, ואולי אפילו טיפה יותר, וגם זה שצריך את הכסף, מקבל את זה בריבית נמוכה יותר. האם זה מותר? התשובה, כן, הם יכולים לעשות היתר עסקה. הם יכולים לקחת שטר של היתר עסקה, ולחתום עליו, ולקבוע מה האחוז של הרווח שעליו מסוכם, ואז יהיה מותר להם. אבל בתנאי שיכתבו שטר של היתר עסקה. כלומר, לא צריכים לכתוב, אפשר היום להעתיק את זה, לצלם את זה, יש ספרים על הלכות ריבית, יש היום באינטרנט, אתר, אני חושב, של הכולל באופרה, אולי הוא נקרא משפטי ארץ, שם יש להם גם כן מסמך של היתר עסקה, ומורידים את זה, כותבים בין זה לזה, תאריך זה, עד תאריך זה, ממלאים במקום הריק מה יהיה אחוז הרווח, וזהו, ואז עשו שטר של היתר עסקה.
במקרה שעשו כזה שטר, היה עסק הפסיד. זאת אומרת, יש אפשרות לעגן את זה שההפסד לא יהיה, או שלא יפסיד את הכסף?
צריך לדעת, באופן כללי, גם אם היה הפסד, צריך לתת את הרווח. כי צריך להבין, עסק הוא דבר מורכב. יכול להיות שבענף אחד הוא הרוויח, ענף אחד הפסיד, בענף אחד כך. אז תמיד אפשר לומר, העסקה נעשתה לענף המרוויח. כלומר, לא בהכל יש הפסדים. וגם אפשר לבוא בטענה ולומר, הוא לא ניהל את הדברים נכון, וכיוצא בזה, אז הוא צריך לפצות. באופן כללי, משלמים את זה, גם אם היה הפסד. אלא אם כן מוכח שהעסקה הייתה לדבר מסוים, והעסקה פשוט הייתה לא מוצלחת, זהו, כאילו, העסקה הייתה לדבר אחד. נניח, לקנות מוצר מסוים, ואחרי זה למכור אותו, ותו לא. במצב הזה, אז אם העסק נפל, אז גם המלווה צריך להפסיד. את חלקו, כלומר, באחוזים, לפי ההפסדים שהיו. אבל אם מדובר על עסק מורכב, אז כבר אפשר לטעון, הכסף שהוא נתן, הוא חלקו בחלק הרווחי, והחלק ההפסדי הוא בחלק שלו. וכמובן, גם בעיקרון אולי אפשר להתווכח על זה, אבל אז יצטרכו לפתוח את כל החשבונות ולראות איך הכל נועל. לכן, באופן כללי, לא נכנסים פה לפרטים. אלא משלמים. כמובן, אם הייתה פשיטת רגל, אז ממילא אי אפשר להחזיר, ואז יכול להיות שגם לפי יתר העסקה לא יגבה את חובו. זה לא שהוא חייב והוא לא יכול לגבות, אלא אולי הוא לא חייב, כי העסק פשט את הרגל. כן. איך לקיחת משכנתא מותרת? נכון, שאלה טובה. התשובה היא, כי אדם חושב שזו עסקה טובה. כלומר, הוא אומר, אני במקום לשלם שכר דירה, כל חודש וחודש, ולהסתכן בכך שיוציא אותי מהבית, ואולי הבית יעלה מחירו, ואחר כך אם אני רוצה לקנות אותו, אני צריך לשלם יותר. אז אני קונה עכשיו, ועל ידי זה אני חוסך מעצמי את ההפסדים, או אני מרוויח נכס. אמנם, יכול להיות שהמשכנתא היא לא כדאית. ואז נהייתה בעיה, אבל לכל הפחות אפשר להגיד, טוב, אז הבן אדם טעה ועשה עסקה לא הכי מוצלחת. אבל באמת צריך לדעת שלפעמים קניית נכס במשכנתא, לפעמים זה לא יצא משלם. עשו חשבון שהרבה פעמים עדיף לאדם לחיות כל חייו בשכר דירה, מאשר לקנות במשכנתא, מפני שהריבית שהוא משלם על המשכנתא יותר גבוהה מהשכר דירה. תלוי איפה מדובר, באיזה מקום. כלומר, זה צריך לקחת בחשבון פה שני מרכיבים. מרכיב אחד, עליית המחיר של הבית, ומרכיב שני, כמה שכר דירה צריך לשלם. אם נניח אדם קונה, נניח דירה שעולה, נגיד במרכז הארץ, 800 אלף שקל. הוא משלם על זה במשכנתא ריבית של 4.5%. כמה זה יוצא? 4.5 כפול 8. כמה הגענו? 36 אלף לשנה. זה הריבית שלו. וכמה הוא היה משלם שכר דירה? אם הוא היה משלם שכר דירה כ-3,000 שקל לחודש, אז יצא אותו דבר. אז יצא אותו דבר.
אבל בסוף יש לו את הנכס.
נכון, יש לו את הנכס. אז משתלם לו. אם הוא קנה את זה הכל בכן, אז זה משלם לו. אם אבל השכר דירה היה נניח רק 2,000, אז כבר לא משלם לו. כי אז משלם לו כבר לחיות בשכר דירה, לחסוך את ה-1,000 שקל לחודש, ה-1,000 שקלים שהוא חוסך לחודש יניבו תשואה יותר גבוהה. זה מרכיב אחד. מרכיב שני, מה הסיכוי שהדירה, המחיר שלה יעלה? אם המחיר שלה יעלה במשך 10 שנים ב-50%, אז יש פה עוד רווח של 400 אלף שקל. קיצור, השאלה היא מורכבת. לא תמיד זה טוב לקנות. אם אדם קונה ביישוב ביהודה ושומרון, אז הרבה פעמים הוא מצרף לזה גם את המצווה. יש לו גם מצווה. אז מצווה זה דבר מאוד חשוב. ובעזרת השם גם יזכה גם לרווח ממשי. פה עד כה מי שקנה בהר ברכה, הרוויח. כי קנו, המחירי הבתים עלו מאוד. כי מתקופה שלא היה קונה, זה עולה ועולה ועולה, כי הביקוש כל הזמן גובר, ברוך השם. דירה שמכרו אותה לפני 10 שנים ב-50,000 שקל, היום מוכרים אותה ב-200 ומשהו. זה המחיר. זה השקוביות שיש במרכז היישוב. וכיוצא בזה. אבל זה לא מובטח שימשיך לעלות כך. קשה מאוד שהדירות ימשיכו לעלות בקצב כזה של כאלה אחוזים. אבל החשבון הוא שגם רוצים לקיים מצווה. אבל בכל אופן חזרנו לענות על השאלה, למה המשכנתא היא לא ריבית אסורה, מפני שיש בזה גם עניין של היתר עסקה, שהוא אכן מרוויח שמשך הזמן, במקום שהוא שם שכר דירה והשכר דירה יורדת טמיון, במקום זה שכר הדירה הופך להיות תשלום עבור הנכס, שבסוף 25 שנה, הדירה תהיה שייכת לו. אז שווה לו, כאילו משלם שכר דירה, אבל השכר דירה לא הולך לטמיון, אלא הולך לתשלום עבור הנכס. אז ברור שאם אדם קונה בית ששכר הדירה שלו, הוא כמו מה שהוא אמור לשלם משכנתא, ברור מאליו שעדיף לו לקנות ולשלם את זה כמשכנתא ולא כשכר דירה. ואפילו אם זה קצת יותר, עדיף לו לשלם את זה כמשכנתא. אבל אם זה הרבה יותר, פה כבר מתחילה להיות שאלה. מכאן, אנחנו נחזור ונדבר על עוד דבר. מה עדיף? לתת להרבה אנשים הלוואות קטנות, או לתת לאדם אחד הלוואה גדולה. השאלה הזו היא גם לגבי צדקה. מה עדיף? לתת להרבה אנשים, הרבה עניים, לכל אחד מעט כסף, או לתת לאדם אחד הרבה כסף. הרמב״ם כתב על המשנה הכל לפי רוב המעשה, במסכת אבות, פרק ג' משנה ט"ו, שמוטב לתת להרבה עניים הרבה צדקות. ואותו דבר אומר בספר אהבת חסד, שמוטב לתת הרבה הלוואות להרבה אנשים. מה ההסבר של הרמב״ם הכל לפי רוב המעשה? מפני א', לעזור ליותר אנשים. ב', זה גם מחנך את האדם. שהוא עוד פעם עושה מעשה טוב, ועוד פעם עושה מעשה טוב, ועוד פעם, וזה חוקק את מידת החסד בתוך ליבו. לכן טוב לתת יותר הלוואות ליותר אנשים. אמנם, לפעמים ההלוואה הגדולה האחת יותר חשובה. ואז יש להדיף אותה. איך זה? לפעמים ההלוואה הגדולה היא מעמידה את האדם על רגליו. ואז זה נחשב במצווה כי עמוך אחיך עמך, ומת ידו, והחזקת בו. כלומר, זה מצווה נוספת, מנוצב למצווה, אם כסף תלווה את עמי, יש מצווה שאם אדם עומד להתמודד ומעמידים אותו, אז מקיים מצווה והחזקת בו. ואומר על זה הרמב״ם, זו המצווה, זו הצדקה הכי גדולה שאין למעלה ממנה. וזו גם ההלוואה הכי גדולה. כלומר, לפעמים אדם מבוסס. בגלל שאין לו כסף לשלם על משהו מסוים, או נניח מפעל, אין לו מזומנים לקנות את מוצרי הגלם, או לשווק את המוצר שלו. בגלל זה כל ההשקעה שהוא השקיע תרד לטמיון. ואם ייתנו לו הלוואה לזמן מסוים, הוא יצליח לגמור את התהליך, והמפעל יעמוד על רגליו. העסק יעמוד על רגליו. אז ממילא, ההלוואה הזו היא כבר המצווה הכי גדולה, מפני שזה לא לעזור אדם בפרט זה או פרט אחר, זה פשוט להעמיד אותו על רגליו שלא יתמוטט. ואז המצווה והחזקת בו, ואז המצווה תת בבת אחת סכום גבוה. כיוצא בזה מה שהזכרנו גם בשיעור הקודם, והחזקת בו, זה גם לעזור לאדם הלוואה אחת גדולה כדי שיעמוד על רגליו שירכוש מקצוע למשל. יש בזה צעד יותר טוב מאשר לעזור להרבה אנשים בהלוואות קטנות. לדוגמה, יש לפעמים אנשים שהם קצת נזקקים. כמובן, אם יש אנשים שרעבים ללחם, ברור שהם קודמים, אין מה לדבר. אין להם בגד לחסות את אורם, שלא יהיה להם קר. ברור שהם קודמים. אנחנו מדברים על דברים שהם יותר מזה. שלחיות קצת יותר ברווחה, כפי שמקובל היום. ואז יש שאלה. מה עדיף לדאוג לטווח הקצר או לטווח הארוך? כלומר, אפשר לעזור לאנשים בטווח הקצר, לדאוג לזה שיהיה בנוס בשבת גם קצת יותר מוצרים טובים, כדי שקצת תהיה יותר שמחה, ולעזור לאלה שאלהם אנשים שהמקרר שלהם לא כבר ישן מדי, לעזור להם לחדש אותו, לעזור למשפחות מצוקה, לשלוח את הילדים לאיזה הבראה, לשלוח אותם לאיזה מחנה קיץ, שהם לא יוצאים אף פעם מהעיר שלהם, אז לעשות להם איזה מחנה, איזה בילוי כזה. יש כל מיני דברים שבאים כאילו לעזור, או לתת לילדים עוד משחקים. לא שאין משחקים, יש, אבל לתת עוד קצת. או לקחת את הכסף ולעזור לבחורים, שצעירים לרכוש מקצוע מכובד. אז כיוון שיש מצווה והחזקת בו, אז המצווה יותר גדולה והחזקת בו. עדיף לקחת את הכסף ולהשקיע באדם שבמקום שאחר כך יבואו ויקנו לילדים שלו צעצועים ויקחו את הילדים שלו אחר כך למחנה קיץ כי הם מסכנים ויעזרו להם פעם לקנות מעיל חדש קצת יותר מתאים לפי מה שמקובל היום שלא יתביישו בפני הילדים האחרים, במקום זה עדיף להעמיד את הבחור על הרגליים, כדי שהילדים שלו לא יצטרכו לקבל עזרה. זה כמו המשל שאומרים, עדיף לתת לאנשים חכה וללמד אותם לדוג דגים, מאשר לתת להם כל שבת דגים לשבת. כן? כלומר, אם אפשר ללמד את האדם איך להתפרנס, זה יותר טוב. אז במקרים האלו, עדיף לתת הלוואה גדולה, אם היא מעמידה את האדם על רגליו. אם לא, שזה צרכים שונים שאדם נזקק להם, וזה עוזר לאדם שנותנים לו מימון, ועל ידי זה הוא יכול לקנות כבר עכשיו את המקרר, כבר עכשיו לתקן דבר שבאמת צריכים לתקן, וישלם את זה במשך הזמן בהלוואה בלי ריבית, אז עדיף לתת יותר הלוואות קטנות מאשר ההלוואה אחת גדולה לאדם אחד. כמובן שגמח של יישוב יכול להחליט לעצמו, אני נותן הלוואות יותר גדולות. אני אסביר גם בהקשר למה שהזכרנו גם בשיעור הקודם, שיש כאלה שהם לא מספקים בהלוואה הקטנה, הם צריכים יותר כסף, אז מה הם עושים? פשוט הולכים להרבה גמחים. במקרה הזה כבר לא בטוח שיש יותר מצווה לתת הלוואה קטנה, כי אולי עדיף שאם יודעים שהאדם לא ילך לעוד גמחים, הוא בא אלינו, אנחנו ניתן לו ובזה נגמור. יכול להיות שזה עזרה יותר גדולה. במקום שיתחיל להתרוצץ. אז כמה אלפים עוד אפשר לתת בהלוואה, בגמח, שיחזיר את זה בקצב המקובל, בלי ריבית. מעבר לזה, כבר לא כדאי. גם אולי לא כדאי. תחיה עם מה שיש לך. טוב, לפעמים יש צרכים מאוד גדולים, ואז צריכים לתת יותר הלוואות, ואז שוב, יש פה חשבון. אם נניח זה גמח של אישו, והזקוקים להלוואה הם רק 5, והגמח ברוך השם גדול, אז אפשר לתת הלוואות גדולות. אבל אם יש הרבה אנשים, אז חוזרים לדין. עדיף לתת לכל אחד פחות, מאשר רק לחלק. רק אם מדובר על אחד שהוא יעמיד אותו על רגליו, אז הוא יהיה קודם, מפני שאז מצטרף את המצווה של והחזקת בו. נסיים.